ארוחת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. שלום לכם, בוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כמידי שבוע כאן בקול חי, בוקר טוב, יאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים, מה שלומך?
ברוך השם מצוין, איך אתה?
ברוך השם מצוין, נפלא חם, רק יצאתי מהבית היום בבוקר לפני איזה שעה, חם כאילו 12-1 בצהריים.
טוב, בסוף השעה השנייה נביא פה את התחזית.
כן, אמרו תחזית
קשוחה.
קשוחה ביותר לכל הסוף שבוע.
אז איך מתמודדים עם העניין?
בואו נראה, ננתח את זה פה בשעתיים הקרובות. אבל יש קצת דברים אחרים שמחממים את האווירה פה. ההפגנות, האנרכיסטים, קוקה קולה בבני ברק, ראית איזה הפגנה אתמול? טוב, טוב, אני ממש בעד ההפגנות האלה. הנה, נהייתי כבר בעד ההפגנות, לא נגד.
בעד הפגנות בקפלן?
בעד הפגנות, ראיתי אותם. בעד בכלל, הם רוצים הפגנות, יקבלו אותם בחזרה. אתמול החבר'ה מקריית שמונה הלכו לקיבוץ כפר גלעדי, אותם אלה שיצאו להפגין וחסמו אותם, קיבלו, סגרו להם את ה... חסמו להם את הכניסה לקיבוץ, מה הבעיה עם זה?
אז אולי אחרי...
אם הם, זה מה שהם רוצים, הם רוצים אנרכיסטים במדינה, הם רוצים מדינה שאחד נגד השני, וזה מה שהם יקבלו כנראה, לצערנו.
כן, הבעיה שברגע שהימין חוסמים את הכביש, כמו אתמול ב-443, אז באופן אוטומט הטייזר נשלף, ומפנים את הציר במהירות.
הנה, לפחות שיראו, או, שיהיה להם הרע מול העיניים. או שאתם מפנים, דין אחיד לכולם צריך
להיות. אבל אין דין אחיד, יש דין אחיד.
אנחנו צריכים לדאוג שיהיה דין אחיד.
בוא נוריד רגע את הפילר, נוכל לדבר בצורה יותר רגועה, בוא נודה לצוות שלנו על הביצוע הטכני, מוטי קופפר, עורך ומפיק אותנו נתי שולמן. אנחנו מתחילים. אני אומר, גם אני וגם אתה יודעים שאם ייצאו עכשיו, לא צריך עשרות אלפי אנשים כדי לחסום עכשיו כמה קיבוצים, 3-4 חבר'ה מכונית, חוסמים כל כניסה לקיבוץ, משביטים אותו, לא יהיה תצרוכת חלב ולא ביצים, כלום, משביטים את המשק בתוך רבע שעה.
נכון, למה לא לעשות את זה אגב?
למה הם לא עושים את זה? למה אתה חושב שלא עושים את זה?
לא, הפוך, אתמול התחילו לעשות את זה, פעם ראשונה.
נו, יופי, מצוין, אבל למה זה לא יעבוד?
למה לא יעבוד?
למה אתה חושב שזה?
כי הם ישבו בכלא, הם יהיו עצורים כולם.
בדיוק, בתוך שעה, שעה מפנים את כל הצירים.
אגב, ראיתי אתמול בתוך שעה, היה איזה חמישה, פחות משעה, חמישה או שישה עצורים בבני ברק.
אותו סיפור, למה?
עם מכות הנצח.
כי זה, יש כאלה שמותר להם להפגין, ויש כאלה שאסור להם להפגין, יש כאלה שיכולים לבוא ולהדליק מדורות על הכביש, כמו באיילון, ויש כאלה שלא, מה לעשות?
פיקניק, והם שרים ליד זה באיילון, שמה, זה לא...
איפה כל האנשים?
שמים ילד קטן, תראה, הם מדרדרים שם בהפגנות האנרכיסטים האלה מיום ליום, שמים ילד, ראיתי תמונה, זה לא להאמין, ילד קטן בן שנה וחצי, שנתיים, שמים אותו לבד על איזה שטיח,
שאני... איך אמרת, דין אחיד לכולם. זה מה שצריך להיות.
זה אנחנו רוצים שיהיה, אבל מה לעשות?
רוצים שיהיה. בינתיים זה לא קורה. עכשיו, מה עושה הקיסר שלך בנושא?
מה שלא לעשות. מה אתה רוצה? הוא לא שולט. אתה יודע מי הבעל הבית פה.
למה הוא לא ממנה יועצת משפטית?
אז אני אגיד לך, מי הבעל הבית פה, יש מעליו. היועצת המשפטית היא הבעל הבית.
למה הוא לא מחליף אותה?
אי אפשר. שאלו, ראיתי ששואלים כל שבוע. ראיתי בכל התקשורת, בכל הערוצים, שואלים את השרים הבכירים. למה?
כי ביבי עוצר את הכל. ביבי צריך להעלות את זה להצבעה. זה רק אצבע. תראה לנו שכולם מצביעים נגד.
אי אפשר, מעולם לא קרה דבר כזה. אי אפשר להצביע, אי אפשר להדיע. אתה לא יכול להדיע.
יועצת לממשלה, נשמה. אם היא לא מייעצת לממשלה, אפשר להעלות את זה להצבעה.
זה הטענה גם שלי, זה שכולם יועץ.
אצבע, אצבע, אצבע.
עוד מעט נשאל את זה שר בכיר מהליכוד. נשאל אותו כבר, שאל אותו. אגב, הוא קורא לה רועצת משפטית. אז עוד מעט ניתן זה רמז. אז עוד מעט נשמע מה דעתו בעניין הזה.
הרמז הכי גדול זה העובדה שזה לא להצבעה, בדיוק כמו חלקים
בדיוק כמו כל הרפורמה.
כל הרפורמה, דרך אגב, לא חלקים ממנה. כל הרפורמה לא עולה להצבעה.
שים לב, אפילו רק עלילת הסבירות, תראה מה קרה פה, משתקים את המדינה.
נכון, ולמה זה לא...
אז איך אתה יכול, אם אתה היית ראש ממשלה, מה היית עושה?
מעלה את זה להצבעה, את כל הרפורמה.
איך אתה יכול?
את הכל שהם
מפילים. אבל מהמפלגה שלך מפילים אותך.
אני עונה לך, עד היום מוצאים לנתניהו את ההצבעה על ההתנתקות. ומוציאים כל הזמן. אותו דבר, תעשה את זה, הצבעה לדורות, שכולם יראו, מה, הפוך, נתניהו ירחץ בניקיון כפיו,
שהוא יבוא ויגיד, מה פתאום, הוא מנוע, אסור לו אפילו להעלות את זה. אסור לו.
אז הנה, אז שהוא יתפטר.
שאתה תתפטר, מה זה תתפטר? הוא ראש ממשלה.
מה זה ראש
ממשלה? מה פתאום, למה שהוא יתפטר?
כי זה הבטחות בחירות שלו.
אבל אנשים רוצים אותו. אני רוצה אותו, כולנו רוצים אותו לתפקיד.
אף אחד לא רוצה אותו אם הוא דופק את התושבים ואת האזרחים. רוצים אותו?
הפכת את נתניהו ליאיר לפיד. תגיד מה, אתה רציני? הפכת אותו למתנגד?
הוא מתנגד לרפורמה, הוא תוקע את הרפורמה.
ממש לא, תראה את המדינה. תראה מה קורה פה. אתה כאילו עוצם עיניים ממה שקורה במדינה. המדינה משותקת. המדינה משותקת. איך אפשר לעשות הצבעה? אפילו עלילת הסבירות היא משותקת.
אז אתה טוען שצריך להיכנע למפגינים. אז תוריד אותה מסדר היום. תחליט מה אתה רוצה. אם המדינה משותקת ואתה נכנע למפגינים, תוריד אותה מסדר היום. אם אתה לא, ואתה כזה הקיסר הגדול לביבי, תעלה אותה להצבעה. תן לנו לראות.
תשמע את השאלה היפה הזאת עוד רגע לכאן, כי התשובה היא כל כך ברורה.
אני שואל את זה כל שבוע כאן בשבילו.
אפילו אין לו את האופציה. למה לאריה דרעי אתה לא בא? למה אתה לא בא לאריה דרעי? המפלגה שלך, ש"ס, אתה לא בא לאריה דרעי ואומר לו, שמע, איך אתה לא נלחם? איפה החברי כנסת של ש"ס לא פורשים מהקואליציה?
למה שיפרשו? איפה הבוס שלהם? נתניהו יעלה את זה.
איפה הבוס שלהם? הם לא אומרים. מבחינתנו לא ערך עליון. הם לא אומרים את זה.
מבחינתנו זה לא ערך עליון. מבחינת ש"ס, הרפורמה היא לא ערך עליון.
לא הרפורמה, אריה דרעי סטאר, זה ערך עליון אצלהם. הם מדברים כל הזמן, אז איפה? למה הם לא מתקשים? לא ביבי, אלא תזירות בית משפט העיף את אריה דרעי מכל המדרגות. אמר לו, גנבת פעם אחת, גנבת פעם שנייה, לא ניתן לך עוד פעם.
ביבי תוקע את זה.
לא ביבי, זה טעות שלך.
תוקע את עילת הסבירות, הנה עובדה.
אתה יכול לחזור על תוקי שביבי תוקע, זה לא ביבי תוקע.
אני אפתח את העיתון, אני אקריא לך בכותרת הראשית. הכותרת הראשית, בידיעות אחרונות, זה שבגלל שנתניהו לא מוזמן לארצות הברית, הוא רוצה לדחות את ה... סליחה, כבוד האורח, תן לנו רגע לסיים.
עוד דקה אנחנו נגיע. מי המרואיין? הוא כבר על הקו? כבר עניין ביטחוני איתנו, עוד רגע.
אז מיד, בגלל שנתניהו לא מוזמן לארצות הברית, והוא רוצה להיות כמובן אורח של ביידן, כנראה, אז הוא מנסה לדחות את זה.
את מה לדחות?
לדחות את העניין של עילת הסבירות הצבעה.
בגלל שהוא לא מדוחה חצי שנה.
אפילו לא למושב הזה של הכנסת.
חצי שנה הוא דוחה בגלל ביידן. ביבי נתניהו ידוע. נתניהו ידוע.
למה? אז למה הוא עושה?
אז אתה נהיית פה היאיר לפיד החדש, מקריא לי מידיעות אחרונות. הם המנדה אמר שלך? הפוך, הם נגד נתניהו.
מי הם?
אתה מקריא פה אנשים שהם נגד נתניהו ונגד הימין. אתה בוא תקרא לי מעיתונים אחרים של ימין, תראה
איזה עיתון אתה רוצה
לקרוא. תוקעים אותם, אתה יודע למה? אני אסביר לך למה, כי הם, על מי הם מסתמכים? על תומס פרידמן, כתב, אנשים אולי קצת לא מעודכנים.
עוד מעט, עוד מעט, דבר על תומס פרידמן.
עוד מעט, למה?
דבר עכשיו, סגור. מה הבעיה
עם תומס פרידמן? אני אענה לך. זה לא שנשיא ארצות הברית הוציא הודעה נגד נתניהו. זה ברור שהדמוקרטים שם, ביחד עם הצדיקים שלנו בארץ, הם מתכננים איך לתקוע את נתניהו מכל כיוון אפשרי. הם מנסים לבודד את ישראל. זאת אומרת, זה מארסייך ומחרבייך, ממך יצאו פה מהארץ.
מה זה סותר? הוא יכול לעשות המשימה
שלו. אז זה לא נתניהו, לא אי אפשר.
אם הוא לא יכול שיתפטר, אני לא רוצה ראש הממשלה שתוקע אותי.
בוא נדבר על זה.
לא מבין, אני לא מבין מה אתה אומר.
עוד מעט נדבר עם שר בכיר, אתה שואל אותו את זה, תקבל תשובה כמו שצריך. כי אתה לא רוצה לשמוע את מה שאני אומר לך.
עד שעלה השר הבכיר, אנחנו כרגע בדיון הזה, אני אומר לך שנתניהו, אם הוא יכול לספק את הסחורה, שיעשה את זה. אם הוא לא יכול, יתכבד, יגיד אני לא יכול, ותרד מה בואו תתקדם דברים אחרים. יש לנו את יוקר המחיה, יש לנו דברים רציניים, קריטים, קרדינליים.
עכשיו אתה קורא במשהו אחר.
לא, יש פה דברים רציניים.
אתה תתפטר, זה מצחיק להגיד תתפטר.
בטח שתתפטר, אם נתניהו הופך...
נבחרתי עכשיו, למה להתפטר? אין שום סיבה בעולם, הפוך. תן לי לנהל את המדינה 4 שנים. אני צריך להתפטר כי אתה מפגין לי.
אני צריך להתפטר כי אתה מפגין לי.
אני צריך להתפטר כי אתה מפגין, אני שואל אותך.
תן לי רק לסיים את הטיעון. אם נתניהו לא יכול, בסדר, להשלים את המשימה, לא את הרפורמה המלאה, לא את הרפורמה המקוצרת, לא את הרפורמה הקטנה, לא את עילת הסבירות, לא את החזרת דרעי, לא שום דבר ממה שהוא חתום. אז שיתכבד ויגיד אני לא יכול, בוא נתעסק בדברים שאני כן יכול. מה הוא כן יכול לעשות?
אני מסביר לך, זה המפלגה שלך, את מה שאתה טוען עליו, אתה שאל על אריה דרעי.
הוא לא ראש ממשלה.
הם אחראים, יש להם אחריות כלפי המצביעים שלהם? יש להם אחריות כלפי המצביעים שלהם? בבקשה, הם צריכים להגיד או כמו בן גביר לפעמים, או שנותנים לי או שאני הולך. אתה מבין? זה מה שהוא צריך להגיד. או שנותנים לי או שאני הולך. כל מפלגה. אם כל מפלגה לא עושה את זה, אותו דבר ראש הממשלה לא אמור לעשות את זה.
טוב, נמשיך את הדיון בהמשך. וכעת אנחנו עוברים לאזרבייג'אן.
אופה, מה קרה שם?
שם, הנה בוא נקבל בהפתעה, לא נספר לך ספוילרים. קובי פינקלר פרשננו, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לכם, וואלה, היום הגזמתם קצת.
בוקר טוב, מה לעשות, חם בחוץ, חם גם לנו.
כן, אבל אני בתוך המסגן פה עם שר הביטחון, והוא הורג אותי, כי הוא צריך להיכנס לפגישה עם הנשיא הזרי.
מה אתה אומר? רגע, תסביר לנו, איך אתה נמצא, מה אתה עושה? בוא, תסביר לנו קצת רקע.
נכון, תשמעו, נסענו עם שר הביטחון לאזרבייג'אן. אזרבייג'אן מדינה שקרובה 15 קילומטר מאיראן. אפשר לראות מהמגדל כאן את איראן. ולא סתם מדינת ישראל רוצה לכונן ולהמשיך ולתחזק למעשה את היחסים הדיפלומטיים. איראן, סליחה, אזרבייג'אן עשתה מאוד שינוי בשנים האחרונות. עד לפני שנתיים הייתה מקושרת עם כולם, טורקיה, רוסיה, איראן, ארצות הברית, איחוד אירופאי. מה שקרה בשנתיים האחרונות, לאחר שהם ניצחו במלחמה עם קרבח, מלחמת קרבח השנייה, כמו ששתנו לבין השנייה, גם אצלם הייתה מלחמה, ואז הם צריכים לשקם את עצמם, ואז הם הבינו שאל להם לסמוך יותר על רוסיה, ואל להם לסמוך על איראן. הם יכולות לסמוך על שתי מדינות, אחת זה טורקיה, שנושאת להם גם כלכלים, השנייה ישראל. אז ישראל פתחה כבר שגרירות פה לפני הרבה שנים, אזרבייג'אן פתחה בישראל שגרירות לפני 4 חודשים, והבוקר הזה מתחיל שר הביטחון ביקור כאן, עם מקבילה וגם שר ההגנה, גם שר הגנת הגבולות, גם עם הנשיא. הנה, עקבתי אותם אפילו עכשיו כמה דקות, באמת בחיוך, אמר לי השר, תזרז. ואז אתה מקבל תמונה שמדינת ישראל יש לה את האינטרסים שלה, מוכרת ציוד, לא נפרט מה, איך וכמה ולמה, גם קושרת קשרים דיפלומטיים, גם מחזקת את הקשרים הדיפלומטיים, וכל זה על רקע העובדה שאיראן אומנם נמצאת 1,500-2,000 קילומטרים, תלוי מהשטח של איראן, מישראל. אז יש לנו כאן מדינה שאם נרצה פעם בעתיד לעשות איזושהי פעולה באיראן, או אם רוצים להחדיר איזה סוכן חשאי כזה ואחר, תדמיינו בעצמכם.
אין ספק שהקרבה הגיאוגרפית לאיראן יכולה לסייע במקרים כאלה. קובי, אז קודם כל,
זה מדינה שיעית, מדינה ש 95% מהאוכלוסייה שלה היא שיעית. אני יושב פה בחדר האוכל עם חג'אב ועם חיג'אב ועם כל המסלמנים האחרים, הרבה מאוד אנשים כאלה, אבל יש אהדה לישראל. אי אפשר להסתובב ברחובות בצורה חופשית בגלל שאנחנו עם שיירת השר, אבל בצורה כללית הם מאוד אוהבים את ישראל. כן,
מה רציתי לשאול? לא, מצוין, אוקיי. אנחנו קודם כל מאחלים לך בהצלחה, וכמובן גם לשר הביטחון.
מתי אתה חוזר?
חוזר מחר לקראת שבת, בעזרת השם. נסענו במטוס ראם, שאותו הציע, הטיס, הנשיא אנואר סאדאת. כן, תשמעו, מטוס בן 50 שנה.
לא פחדת? לא פחדת? עשו לו טיפול לפני כן? תשמע, בן 50 שנה, בכל זאת.
תשמע, אני קצת תמור גם ב-50 שנה, אבל אחרי שאני רואה את כל הדברים של מצפון, אז הנה, שאלתי אתמול לצער ביטחון גם על הסיפור של הצפון, עכשיו אני הולך לצד הרציני, אז באמת, הם מסתכלים על כך. גם החיזבאללה כל הזמן מאתגר את ישראל, לא רק סיפור האוהלים, גם הסיפור של אתמול שכמה מחבלים מנסים להרוס, לפגוע בגדר המערכת, במגן הצפון, מה שנקרא, מערכת מאוד חשובה, ואז צהל יורד בהם, פוצע 3 מהם, חיזבאללה בראשותו של נסראללה מאיים, שהם, אם אנחנו נפגע להם באוהלים או נפגע להם בדברים אחרים, אז הם יודעים גם לפגוע בנו. בצורה כללית אפשר לומר שהגבול, לא רק באיראן, איראן נמצאת על השטח שלנו, קרובה אלינו, מתמיד.
יפה, פרשננו קובי פינקר, תודה רבה לך, ושתביאי בשורות טובות.
ונגיד במעבר חד, בוקר טוב לשר התקשורת, השר קרי מהליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב איתי ויאן.
תגיד, אני חייב שאלה על ההתחלה, אל תיבהל. האם לא נעלבת שלפיד קרא לך לפני יומיים גוש רעל?
האם לראש הממשלה הוא קורא מכונת רעל, אז גוש רעל זה...
זה מחמאה.
משדרג אותך ב...
אתה יודע, זה מוציא אותו, הוא יוצא משלוותו כל כך בקלות, שנס, איך האדם הזה שהיה ראש ממשלת ישראל... הצליח לא לאבד את המדינה בארבעת חודשי כהונתו.
אני שומע במיוחד שאתה ציטטת אותו עוד אחרים בנושאים האלה של עילת הסבירות וגם הפירוק של הייעוץ המשפטי וכל דברים שהוא אמר קודם, ופתאום הוא אומר אחרת.
כן, מה זה פתאום? הוא בעצמו לא זוכר. יש איזה לפיד יומי שמעלים כל פעם דבר והיפוכו שהוא אומר מדי פעם. בסדר, אנחנו מכירים את הבורות ואת ה... ואת העמדה מתוך פוזיציה, איפה שהוא נמצא ומשהו יותר נוח לו, אז הדעות משתנות כמו שבשבת ברוח. ותודה לאל שהוא יושב באופוזיציה יחד עם כל החבורה.
אז בנימה עכשיו קצת יותר, אז בנימה רצינית, שלא של מילים שככה אחד אומר לשני, בפועל בתחילת התוכנית היה פה ויכוח סוער, האם אתם לא מרגישים בפועל שאתם לא מצליחים לשלוט? ואם אתם לא מצליחים לשלוט, אומר איתי, למה אתם לא מחזירים את המפתחות?
קודם כל, להחזיר כל דבר שמנסים, שבאים לתקן, זה תהליך. תלך גם בנושא הכלכלה שקיבלנו, כלכלה מרוסקת, אנחנו בתהליך של תיקון שלה, גם בנושא הביטחון וגם בנושא המשילות. אי אפשר לתקן, זה לא ביום אחד אפשר להחזיר ולאזן מחדש את מה שהיה כאן לפני 30 שנה. היה כאן פיחות זוחל במשילות ובכוח שיש לציבור במשך 30 שנה, עד שהגענו למצב של כמעט לא דמוקרטיה, ועכשיו אנחנו בתהליך תיקון, ובעזרת השם בשבועיים...
לא, אבל אנחנו לא בתהליך, לא, בינתיים הרפורמה נדחתה למיטב זיכרוני. אנחנו
לא, לא, למה?
אנחנו לא העברנו חלק מהדברים כן, ואתה אומר, תשמע, יש פה איזה תהליך רחב, אז 50% עבר. כרגע לא עבר כלום מהרפורמה. כרגע היועצת המשפטית עדיין היא המילה האחרונה בממשלה, אנחנו רואים את זה. כרגע בית המשפט גם נותן פסיקות, במילה.
רק השבוע, ביום שני, העברנו בקריאה ראשונה את ביטול עילת הסבירות, ובשבועיים הקרובים היא צפויה לעבור בקריאה שנייה ושלישית. אם יסתיים,
כבר מדברים על דחייה בהצבעה על עילת
הסבירות. אז אני אומר לכם, לא מדברים על שום דחייה. אם יסתיים כנס הקיץ הזה, בלי שעילת הסבירות תעבור בקריאה שנייה ושלישית, אני מודה שזה כישלון.
מצוין. זהו, אז יש לנו תמימות דעים, על זה דיברתי, ואני אגיד לך יותר מזה, לא לדחות את זה, כולל להעלות את זה להצבעה, במחיר שזה ייפול, הגיע הזמן שהציבור יראה מי מצביע נגד. נניח שיש מישהו בליכוד, נניח, או בכל מפלגה אחרת שאומר, אני מצביע נגד הצעת החוק הזאת, תעשה את זה מול כולם.
אבל הנה, ראינו שהצביעו 64 אצבעות, היו בעד ביטול עילת הסבירות.
נכון.
דבר שהוא מובן מאליו בכלל, באף דמוקרטיה, אני לא צריך חוק כדי להסביר את המובן מאליו.
מובן מאליו, אבל כולם חיכו בשיא המתח שגלנט אמר, ששר הביטחון אמר שהוא הולך להוציא איזה הצהרה. כולם היו בשיא המתח, מה הוא הולך להגיד, וזה בוא, 64 הם על קרי התרנגולת.
אני לא מתרגש, מי שרוצה להצביע נגד ולהפר את המנדט שהוא קיבל מהציבור, שיערב לו, והוא, מה שנקרא, זה מה שאנחנו אומרים.
הוא ישלם את המחיר.
הציבור בסוף בוחן אותנו, ופאחת לתקופה אומר, הייתם בסדר או לא הייתם בסדר, בטח במפלגה שיש, מפלגה דמוקרטית שיש בתוכה פריימריז פנימיים. להבדיל מאותם שופטים שאף אחד לא בוחן אותם, הציבור לא בחר בהם, והם לא יכולים לקבוע מדיניות ולהגיד, אתה יודע מה זה עילת הסבירות? זה לא שבית המשפט לא יוכל לפסול החלטה שהתקבלה בחוסר סמכות, בניגוד לחוק, בניגוד עניינים. לא, זה בסך הכל אותה עילה שבית המשפט אומר, לא נראה לי. למה לא נראה לך? לא נראה לי. את הלא נראה לי הזה אנחנו מבטלים בעילת הסבירות. זה רק צעד ראשון, זה רק ממש ההתחלה של ההתחלה. וכמובן שהגיוון בבית המשפט הוא הדבר החשוב הרבה יותר, וזה יקרה בעזרת השם בהמשך.
אוקיי, אז לפני שנמשיך לבית משפט ולוועדה ולנציג החדש, השאלה בכלל אם יריב לוין יכנס את הוועדה או לא, רציתי לשאול אותך, מה אתה אומר על כל האלה שמאיימים, הסרבנים למיניהם, שמאיימים לפחות בסרבנות, עוד לפני שזה בוצע בפועל?
לא נשרת משטר עברייני, כך אומרים אנשי מילואים.
אני חושב שאותם אלו שעומדים בשם ועם מספר ויודעים מי הם, צריכים היום ללכת הביתה. מי שחושב להשתמש בדרגה שלו, בכוח שלו, שקיבל אגב מהמדינה, המדינה השקיעה בהם מיליונים, נכון? מי שיש לנו כבוד גדול, ואנחנו מעריכים מאוד
כל המתנדבים, הם מתנדבים גם בשכר.
את לוחמי צהל, ובטח את המתנדבים, לא משנה, זה מתנדבים, אני לא קורא לזה מתנדבים, זה הכל בשכר והכל אותו דבר בעיניי. אבל מי שבא ואומר, אני אשתמש בכוח שלי, של הדרגות, לבצע כאן הפיכה צבאית, ולצאת כנגד הבחירה של הציבור בקלפי, הוא איש בעייתי, הוא צריך ללכת הביתה, אי אפשר לתת לו את הכוח הזה יותר.
לדעתי גם אי אפשר לסבוך עליו ברגע האמת, בשדה הקרב. יש לו אינטרסים, פתאום מסתבר שיש לו אינטרסים אחרים, פשוט.
זאת הסיבור, גם אומרים, חלק מהם אומרים, אנחנו לא נבוא לגן, אם יהיה מבצע בעוטף עזה, אם נצטרך לצאת למבצע במדינת אויב, לא נעשה את זה ביום פקודה. זה דבר מאוד חמור, ויאיר לפיד, וכל הגנרלים לשעבר, וברק, ואולמרט, וכל החבורה המופקרת הזו, שמעודדים את הסרבנות, הם חסרי אחריות, אנחנו יודעים שהם חסרי אחריות, אבל הדבר הזה הוא חמור מאוד, הוא פוגע בליבה, בבטן הרכה של מדינת ישראל, במכנה המשותף הזה שיש לנו, שאנחנו כאן ביחד עם גורל משותף, להגן על הביטחון שלנו, ואת המחלוקות הפוליטיות משאירים לפוליטיקאים ולכנסת, הם משתמשים בכוח שלהם כדי להגיד, לא הציבור קובע בקלפי, זו, אנחנו לא בדמוקרטיה, אנחנו בהפיכה צבאית כאן.
אנחנו לגמרי בהפיכה צבאית, כי גלי בערב מיארה, היא בעצם זאת ששולטת פה. זה בוא נודע על האמת.
בינתיים יש, כמו שאמרתי, אנחנו בדרך לתיקון, בתהליך לתיקון העניין הזה, שחלק ממנו זה ביטול עילת הסבירות, כשהיא תעבור, היועצת המשפטית לממשלה, לא תוכל לומר, זה לא מוצא חן בעיניי. הסכם כניעה עם חיזבאללה, לא אמרה מילה, אמרה מילה, אבל נתנה לזה לעבור אפילו בלי להגיע לדיון בכנסת.
דרך אגב, הזכרת את חיזבאללה, איך אתם מסתדרים עם העובדה שנסראללה מאיים ואומר, ישראל לא תעיז לפנות את האוהל בגבול, ואתה רואה שבאמת לוקח כבר כמה שבועות, לא? שהאוהל הזה נמצא שם?
קודם כל, את מה שצריך לעשות, אני בטוח שראש הממשלה ושר הביטחון וקבינט המדיני-ביטחוני יעשו את מה שנדרש, אבל ברור...
לא מבחינה ביטחונית, אולי זה לא סיכון ביטחוני, אבל זה הפרת ריבונות בצורה בוטה ואיום, שהוא אומר, אם אתם תיגעו, אז אנחנו פה נתקוף, זה איום מפורש, אתה יודע, נגד מדינת ישראל.
זה שחיזבאללה מרים ראש, זה גם חלק מאותו הסכם כניעה מביש שיאיר לפיד חתם איתם ונתן להם שטחים ריבוניים של מדינת ישראל, והיועצת המשפטית לממשלה, וכל אלו, אתה יודע, אם נלך צעד לוגי קדימה בנושא של עילת הסבירות, הרי הם אומרים, כל דבר צריך לעבור את המסננת של המוח שלנו, שמה סביר ומה לא סביר. זאת אומרת, שיש להם את הסמכות לבטל כל דבר, ועם הסמכות באה גם האחריות. כל תקלה וכל הסכם קנייה כזה שנחתם, ואתם לא עצרתם אותו בגלל עילת הסבירות, אתם אשמים.
אבל טעית, אז יש להם רק את האחריות. אחריות אין להם, בוא נגיד ככה. הם רוצים ש...
אתה אומר, יש להם רק את הסמכות, נכון?
בדיוק, אבל תגיד לי, אז בוא נתגלגל עליה, למה היא לא באמת לא פותרה? היא היועצת המשפטית לממשלה, למה באמת ביבי לא יכל לפטר אותה?
אני... ראש הממשלה, סליחה. עמדתי ידועה בנושא, אני מרגע שהיא נכנסה לתפקיד, אמרתי לה, אל תביא איתך הרבה דברים, כי זמנך יהיה קצר כאן בתפקיד הזה, אבל העניין מסור בידי ראש הממשלה ושר המשפטים, ובאמת... אני סומך עליהם שהם עושים ויבחרו את הזמן הנכון ויעשו את מה שנכון לטובת מדינת ישראל.
אתה רואה את זה קורה, אבל אתה רואה את זה הולך לקרוא בקרוב, או שאנחנו נשאר איתה כל הקדנציה?
לא יודע, אני חושב שראינו השבוע בישיבת הממשלה שיש משבר אמון מאוד חריף בזה שהיא בעצם יועצת משפטית של המחאה, יועצת משפטית של צד אחד במדינת ישראל.
ושל האופוזיציה, לגמרי.
של האופוזיציה, שהיא מאפשרת להם לעשות דברים בניגוד להנחיות יועץ משפטי לממשלה. היא לא מאפשרת לחקור, לא מאפשרת לעצור אנשים שמפרי סדר. אתה יודע, קיבלנו נתונים שם בישיבה, ב-2021 ו-2022, 400 נחקרים או עצורים בנושאים, בעבירות, של הסתה, של המרדה, של ניסיון לבצע, לארגן הפרה לסדר הציבורי, 400 עצורים ונחקרים. מתחילת 2023, תנסו לנחש כמה היו?
לא, שש אני חושב, לא? שישה עצורים?
אפס, לא, השישה עצורים זה בתקיפת שוטר. השישה עצורים זה בתקיפת שוטר, וגם מתוכם חלקים מהם הוא...
אם זה לא היה אצלנו זה גם היה מצחיק, אבל הבא שזה אצלנו.
לא רק זה, אנחנו רואים את זה גם, תשמע, בצורה ברורה, כמו בהפגנה שהייתה, סיפרתי פה ליאנקה לברבר ושלוש, הלך איזה מפגין ימין לנתיב הנגדי, חסם, פשוט אחרי שנייה, הטייזר נשלף, העיפו אותו. מה, זה לא נראה לך איזה איפה ואיפה כזאת?
מה זה איפה? זה אכיפה בררנית.
אכיפה בררנית בצורה הזויה, מול כולם, זה לא... בלי בושה.
לא רק זה, גם מול הבית של היועצת המשפטית לממשלה, השוטרים הרחיקו את המפגינים, ראיתי, אמרו להם, יש הנחיה חדשה, פתאום יש הנחיה להרחיק, אבל ליד הבית שלי, 20 מטר זה בסדר.
אין בעיה, כן, ולבוא עם הרמקולים.
משה ארבל זה בסדר, ולשרוף צמיגים מתחת לבית של יריב לוין, ולהבין...
השר קרי, מה לעשות שאין לך דם כחול? מה לעשות? לך אין דם כחול, אז לך מותר להפגין 20 מטר ליד הבית. אבל ליאיר לפיד,
אני אגיד לכם, אצלי כמות המפגינים אצלי בבית הולכת ופוחתת, כי זה כמו הסיפור עם אונקל וסגר. הם מגיעים אליי הביתה, אני יצאתי אליהם פעם אחת, השכנים שלי יוצאים, מחזירים אותם בתשובה, מדברים איתם, מצטלמים, חלק מהם
אפילו עם המזוזה. תשכח את הקטע עם המזוזה.
לסיום, אתה יודע שבבני ברק שוכן אחר כבוד מפעל קוקה קולה, ואתמול עשו לה מפגנה, תשמע, בחום מותר,
אותו סיפור.
מה קרה? מותר להפגין או אסור, נכון? מותר. מה קרה? אבל מה קרה? ראית, רואה את הכוח של המשטרה, תראה איזה מכות רצח הכניסה לכמה חרדים.
זה לא איילון, זה לא תל אביב, מותר.
נכון, כי זה בני ברק.
זה בני ברק, נו. כל בסדר.
בסדר, בסוף הכוח בידיים של הציבור, הכוח הכלכלי הוא כוח משמעותי. אם בא אחד חצוף שנותן שירות לציבור ויש לו חברה עסקית ואומר או דמוקרטיה או מרד, אז הציבור ידע לטפל בו. יש לנו כוח כלכלי.
שר התקשורת שלמה קרעי, תודה רבה לך.
תודה חברים.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך.
הפסקה ומיד שובים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
חזרנו.
מה אומר לך המספר 86?
מה אומר?
הנשיא הרצוג.
הציונים שקיבלת?
לא, איפה? אני עם 86 הייתי הולך שמח הביתה.
גם אני.
תשמע, הנשיא המדינה, נבחר ברוב של 86 קולות.
אוקיי.
ואתמול, עוד מישהו נבחר ברוב של 86 קולות, בוא נגיד לו בוקר טוב.
בוקר טוב, חבר הכנסת יצחק קרויזר.
בוקר טוב, איתי ויאנקלר, ובוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב, הנה כבר.
ברכות, אנחנו רואים ש...
ברכות, כבר אתה גם עוד יכול להיות נשיא, כבר אנחנו רואים שעוד נשיא המדינה אתה יכול להיות בעתיד.
לאט לאט, קודם נשנה את ההרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, נביא בשורה לעם ישראל, לאט לאט.
או, יפה, אז בדיוק, אתה יודע מה, אז בוא נצלול ישר לזה, תגיד, מתי הוועדה הולכת להיות מכונסת בפעם הראשונה?
תראה, בהרכבה הנוכחי אין לנו לימין שום יכולת להביא לידי ביטוי את האג'נדה שלנו, ולהביא באמת לבשורה של רוח חדשה ותפיסות עולם חדשות לתוך המערכת, על זה בדיוק מדברת הרפורמה. הייתה לנו דוגמה נהדרת של באמת פסיקת בית המשפט על נושא של המסתננים. בוודאי, ולכן אני חושב שיש לנו פה מה שנקרא מערכת הסברה מבית היוצר של בית המשפט.
אבל מה לעשות, אנחנו בדמוקרטיה, זאת הוועדה, עוד לא שיניתם את החוק, זאת הוועדה, בינתיים תתחילו לעבוד, מה זאת אומרת?
אז נכון, יש כאן דילמה אמיתית שאתה מעלה פה בנקודה חשובה מאוד, שיש צורך למנות שופטים, יש חוסר של שופטים, צריך לפתוח עוד תקנים ולשחרר את העומס באמת הרב שנמצא במערכת המשפט. אבל יחד עם זאת, אנחנו הגענו לממשלה הזו ממנדט שהציבור נתן לנו, והציבור מבקש לראות שופטים ששופטים עם תפיסת עולם אחרת למה שכרגע נמצא שם, ואנחנו נוכל לעשות זאת רק על ידי שיהיה לנו יכולת באמת להביא את אותם שופטים ולבחור אותם, וכרגע בהרכב הוועדה הנוכחי אין לנו שום יכולת להביא לביטוי בשום צורה תפיסת עולם אחרת, ולכן אנחנו מגבים לחלוטין את השר לוין בכל החלטה שהוא יקבל בנושא של...
אתה חושב אבל שיהיה אפשר ליישם, אבל יהיה אפשר, כלומר, לקדם באמת שופטים בעלי אג'נדה יותר שמרנית בהרכב הנוכחי של הוועדה, בלי לשנות את החוק, בלי...
אני חושב שיהיה לנו מאוד קשה. כמובן, אנחנו נמצאים שם במיעוט מאוד קטן, בטח כן. גם אחר באמת הבחירות שהוא באמת בלשכת עורכי הדין, ובאמת, אני מבין את השר לוין, שהוא אומר, בהרכב כזה, אין שום טעם לימין באמת לכנס את הוועדה הזו.
אבל יש חוק, אני לא מבין, אבל יש חוק, אין טעם, אבל צריך לעשות את זה. הם שופטי
לא, הוא לא חייב לצאת את סמכותו, הוא לא חייב לכנס את הוועדה.
הוא לא יכול לתקוע את המדינה בלי שופטים.
בזמנו, אני חושב כמעט במשך שנה, לא כינסה את הוועדה ולא בחרה שופטים. יש יכולת לשר באמת להקים, אבל אני חושב שיותר קל ופשוט לשנות פשוט את ההרכב.
אבל עד שתשנו את ההרכב, אתה רואה איזה הפגנות יש פה, ואתה רואה איזה בלגה, על כולה, על ביטול עילת הסבירות,
אתה חושב שזה אפשרי?
תראה מה קורה פה, אתה כבר מדבר בשינוי הרכב הוועדה?
אבל ההפגנות והבלגן בקפלן ימשיך להיות על כל דבר שהממשלה הזו תעשה, ואין קשר לרפורמה ולכל מיני סיסמאות שהם אוהבים לצעוק שם, דמוקרטיה או דיקטטורה וכל מיני משפטים כאלה ואחרים. יש להם בעיה עם ממשלת הימין הזו, והם לא מוכנים לקבל אותה מהיום הראשון, בלי קשר לרפורמה כזו או אחרת, ולכן אין שום טעם. גם אנחנו טענו את זה בעוצמה יהודית באותו היום שראש הממשלה הודיע לשר בן גביר שהוא רוצה לעצור את החקיקה כדי להגיע להסכמות והבנות לבית הנשיא. אנחנו התנגדנו נחרצות, אבל קיבלנו את מה שנקרא המשמעת הקואליציונית, ונתנו קיבוי מלא בעוצמה יהודית לצוותים שישבו בבית הנשיא. 3 חודשים הם ערכו את הזמן, התבטרו בעמדות שלהם, לא ניסו אפילו להגיע לאיזושהי הפשרה ולו הקטנה ביותר, ואנחנו רואים שאפילו בנושא צמצום המרוכח של עילת הסבירות של לא מעט חברי כנסת שיושבים היום באופוזיציה, כאשר הם היו בקואליציה או במסע בחירות, אז הם אמרו שנדרש לבטל את אותה...
בוודאי, כולל גדעון סער, כולל כולם, כמעט כולם.
סיעת ישראל ביתנו, גדעון סער, המחנה הממלכתי, לא מעט,
אפילו הנשיא אהרון ברק אמר שצריך לצמצם, אבל כרגע המאבק הוא אחר בכלל, זה לא שאלה של ההיגיון.
אז מה תעשו אבל אם הבג"ץ יכריח אתכם לכנס? הרי הם כבר אימו שאם עוד 14 יום אתם יריב לוין לא יכנס את הוועדה, אם יגישו בג"ץ, מה תעשו?
אז שיגישו בג"ץ, אני סומך ובטוח שהשר לוין הוא איש מוכשר מאוד, הוא ינהל את האירוע בצורה נכונה. יחד עם זאת, אני חוזר ואומר, יש לנו את הרוב הקואליציוני, יש לנו את המנדט מהציבור, לשנות את הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים.
בדיוק, ואפילו להעלות, הסיבה, אם אתה זוכר, חבר הכנסת קרויזר, שבפעם הקודמת מירים אמברקס על כל העניין של קידום החקיקה של הרפורמה, זה היה גלנט, שר הביטחון. אני אומר הפעם, אם יש...
הוא יעשה להם את זה עוד פעם.
אז פשוט להעלות את זה להצבעה ושיצביע נגד. מה יש לעשות?
ושיפטרו אותו?
מה עדיף? שאתם תורידו את זה מסדר היום, או שמישהו אחר יצביע נגד? בוא נראה.
אני טענתי שבדיוק זאת הנקודה. הממשלה הזאת צריכה לשים את הנוסח במליאה, והתכבד כל נציג מ-64 המנדטים.
והרי לציבור, מה הוא עושה? בדיוק.
והציבור, וככה אני עובד את דמוקרטיה, הציבור בחר במישהו, והוא לא מיישם את מטרתו, לא מיישם את המנדט שהוא קיבל מהציבור. בבחירות הבאות הוא כנראה לא יהיה, עם כל הכבוד לכל...
תגיד, איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת שאתם נמצאים בה כרגע, כשאומרים שאתם עושים פיגוע עם ארצות הברית, ונתניהו בו בינינו, גם שנינו יודעים שזה לא נוח לו להיות בעמדה הזאת מול העולם בכלל, ומול ביידן, ובסיטואציה הזאת, איפה זה שם אתכם?
אני חושב שאנחנו בישראל נורא אוהבים לחשוב שכל העולם סובב סביבנו, וכל מה שקורה פה מטריד את הממשל האמריקני, והוא פותח את כל מהדורות החדשות שם במה קרה כרגע בקפלן. אמנם מדינת ישראל היא מדינה מאוד חשובה, ואנחנו נורא אוהבים לחשוב שכך כל העולם חושב. יש כאן מדינה ריבונית ועצמאית, והערכות מחדש כמו שאוהבים לפמפם בתקשורת, זו תופעה מוכרת וידועה כמעט מול כל ממשלה ישראלית, עוד מימיו של שמיר, בגין, רבין, ברק ושרון, היו הערכות מחדש בין הממשלים, זה בסדר גמור, יש כאן שלטון דמוקרטי, מדינה עצמאית וריבונית, שיש לה עניינים פנימיים, עם כל הכבוד לידידתנו הגדולה, עם כל הערכה הרבה והעצומה, שיש בין המדינות, היחסים בין ישראל לארצות הברית הם מושתתים על ערכים משותפים ותפיסות עולם תואמות, ולכן נושא של רפורמה כזו אחרת לא ממש מטרידה שם.
מסכים איתך, וכולל אינטרסים, כולל אינטרסים ביטחוניים לשתי הצדדים, בלי ספק בכלל.
בוודאי, ולכן אני חושב שאנחנו מדינה עצמאית וריבונית, יש לנו ממשל דמוקרטי כאן שיודע להחליט ולקבל וליישם את החלטות העם שבחר בו, וכך אנחנו מצפים מעצמנו, בסופו של דבר, להיות בממשלה ובכנסת, וליישם את מה שהעם מצפה מאיתנו לעשות.
חבר הכנסת יצחק קרויזר, חבר הוועדה, יש לו עוד תואר, חבר הוועדה לבחירת שופטים.
שנבחר גם בקולות יש עתיד, חשוב לציין. איך זה ככה להיבחר על ידי כולם בקונצנזוס?
אני חושב שזה מסמל, אני חושב, קודם כל זה פרגון גדול, ובאמת באתי הערכה ותודה רבה לכל החברים, גם בקולציה וגם באופוזיציה, באמת הרבים, כפי שציינתם, שבחרו בי. אני חושב שזה מסמל את מהות הבית הזה של שיתופי פעולה רבים, אם נשים רגע את רפורמה המשפטית בצד, יש שיתופי פעולה רבים בנושא של חינוך והתיישבות וחקלאות ויוקר מחיה בין כל חברי הבית, בטח שלי מחבריי באופוזיציה, וזה הסוד וזה היופי בבית הזה שמקדמים דברים למען אזרחי מדינת ישראל משני צידי הקשת, נקרא לזה כך, וכך צריך להמשיך ולהיות.
יצחק קרויזר, תודה רבה.
תודה רבה לך ושבת שלום.
נמשך יום טוב, שבת שלום.
פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
כל קובע. כל קובע, כן, אה? דיברנו בקצרה על העניינים מוניציפליים, אז כן, נזכח את זה בשעה הבא, ויש לנו גם תוכנית יום ראשון מאוד מעניינת.
תוכנית מוניציפלית.
לגמרי.
ויש לנו את ההתמודדות על רשות עיריית בני ברק.
למי זה לנו?
לא שמעת?
לשס.
לדווח
על חבר הכנסת בוסו.
יפה. עוד נגיע. יכול להיות שנביא
אותו. אתה יודע מה, אפשר לדבר על זה אפילו עכשיו. בוקר טוב.
עוד לא איתנו. עוד רגע יהיו איתנו.
אז עד שאיתן, תשמע, זה חדשה מסעירה. בוא נגיד בוקר טוב לאיתן כבל, דבר ראשון.
היועץ הבכיר.
איתן בוקר טוב.
אחק לשעור, כמה תפקידים לשעבר יש לו? בלי עינרה. איתן, בוקר טוב.
נראה לי הוא בקניות.
כן, בוקר טוב.
או, בוקר, לא, אולי הוא כבר מכין את הצ'ונט של שבת, לכן הוא...
בחום הזה שאלוהים יציל אותנו, אתה רוצה צ'ונט בחום הזה?
אנחנו, מה לעשות, כל שבת, קיץ, חורף, אנחנו עם צ'ונט. אתה, אבל תשמע רגע, אני אהיה חתיכת צ'ונט בכל מה שקורה פה בפוליטיקה.
הוא מדבר על הבחירות המוניציפליות גם.
כן.
או בכלל.
האמת בכלל, אבל אתה שמעת על החדשות בבני ברק? יש מועמד לראשונה בהיסטוריה אחרי שאגודת ישראל ודגל התורה, לא יודע עד כמה אתה מעורב בפוליטיקה הבני ברקית, אבל שנים, פעם ככה, תמיד אשכנזי, פעם ליטאי, פעם חסיד, פעם ליטאי, פעם חסיד. לראשונה אתמול הכריזו שחבר הכנסת מטעם ש"ס, פעם ראשונה הולך לרוץ פה לראשות העיר. מה אתה אומר?
מי זה?
חבר הכנסת בוסו, סגן יו"ר הכנסת מש"ס.
וואלה, בוסו עבר עיר?
יעביר, יעביר.
קיבל הנחיה, דרי, אריה, דרי נתן לו הנחיה להעביר את הכתובת לבני ברק.
עם קו 54 הוא יכול לרדת.
51.
היסטורי. לא, 50, אתה זוכר את זה. טוב, איתן, יש לך רב-קו חופשי, כי היית חבר כנסת, אבל ממתי אתה נוסע באוטובוס?
כן, אני משתמש בזה כל הזמן.
מה אתה אומר? טוב, טוב.
כן, בטח.
למה, בתוך רק לשעבר וזה, אין לך פינוקים? אתה לא מקבל על חשבון המדינה עוד איזה...
אני רק רוצה לספר לך, אתה צוחק, שאני את השנתיים הראשונות שלי בכנסת, או את השנה הראשונה, עליתי עם אוטובוס, כי לא היה לי רישיון עד גיל 37.
מה אתה אומר?
הייתי נוסע כל בוקר לצומת פתח תקווה, אתה יודע, שם לצומת הכניסה לעיר, ועל כביש, אתה יודע, 40, נוסע ל...
תגיד רגע, אתה כבר מדבר היסטוריה וזה, ואף אחד, ולא הרבה שומעים בדיוק עכשיו, תגיד רגע, אתה גם מבית דתי נראה לי, לא?
כן,
גם
למדת. למדת בסוח הורמל, תגיד לי, אתה...
תגיד לי.
איפה אתה?
הבית שלי מאוד מאוד דתי, לא דתי, יש לנו בית כנסת.
אז אוי ואבוי לך, אז מה קרה? אז מה הידרדרת?
שלא פסקה בו, קודם כל לא הידרדרת, אני אוסף מצוות.
אשריך, זה היה באווירה, זה חסר, מי אני שאני גם יגיד הידרדרת?
רגע, בוא נצרף גם את ברק סרי, בוקר טוב.
בוקר טוב חברים.
הנה הוא בא, ראית? הוא בא לסיים את הקניות, הוא בא באווירה קרבית.
קרבית לא, בא רגוע, אחרי ש... תגיד רגע, האמת שאני לא יודע מדבר איתך, אולי את ברק נראיין ביום ראשון בתוכנית שלנו של המוניציפלית?
מה זה סותר? כן, זה לא סותר.
כי לא נתקיל אותו עכשיו על ענייני אשדוד.
ברק, נדבר על שאלה על אשדוד או שנשאיר את זה להזדמנות?
מה שאתם רוצים, אני בחיים לא הגבלתי שאלות, תשאל מה שאתה רוצה.
אלוף, אז אתה יודע מה, אני חייב מילה על אשדוד, מה זה פתאום אני רואה, לא סגרת איזה פינות עם פורוש ואנשיו, פתאום...
אני רק רוצה להגיד לך, זה 3.5 חודשים לפני בחירות, אני לא זוכר הרבה זמן ששלבות חרדיות עובדים כל כך מוקדם. בוא נגיד...
בוא נזכיר שפעם קודמת, 3 ימים לפני הבחירות הם רק עוד דיו על תמיכה.
עדיין רחוקה, רחוקות הבחירות, רחוקות ההחלטות הסופיות. בוא נראה. אני בכל מקרה ממשיך להתמודד בכל הכוח, פועל בציבור הכללי, כנסים בלי סוף, חוגי בית, ציורים.
אני יודע על תמיכה, אני חייב להגיד, למרות שמפלגות כאלה ואחרות אומרים מה שהם אומרים, אני יודע על תמיכה בשטח, תמיכה אדירה בך.
נכון, תראה, אני אומר לך שאתה יודע, יש כל מיני ניסיונות לקבוע, אני יודע זה מעולמות אחרים, כל מיני ניסיונות לקבוע, לעצב מציאות, להנדס מציאות, לשנות מציאות, בדרכים שונות, מהפצות פייק ועד הפצות סקרי פייק וכל הדברים האלה, אני יודע בדיוק מה המצב. המצב טוב מאוד, זה יהיה עוד יותר טוב, אבל אתה יודע, אנשים במסגרת הניסיון להשפיע על אנשים שלא גרים באשדוד ולא מכירים את הלך הרוח ולא מכירים את האווירה, מנסים להשפיע עליהם, זה לא יעזור להם, בסוף יש אמת אחת ותתגלה.
יאללה, יש עוד זמן, כמו שאמרת, כמה חודשים, ובוא נעבור קצת לפוליטיקה. איתן, אני רוצה להתחיל איתך, אנחנו רואים שאנחנו כבר תקופה ארוכה לקראת פיצוץ, כן? אבל כל פעם זה מחמיר ומחריף, והקריאות לפטר את היועמ"שית מצד אחד, ומצד שני החקיקה, אם זה עכשיו מה שמתקדם,
ואתמול סוף סוף הוועדה שנבחרה סופית,
ועדה שנבחרה, ופיצוץ בארצות הברית. איך אתה רואה לקראת מה אנחנו הולכים? האם אנחנו באמת לקראת איזשהו פיצוץ קצת יותר גדול ממה שאנחנו מכירים? או להפך.
לא, אני נראה לי שאנחנו עוד לצערי, הגרוע עוד לפנינו, ואני אדם ברוב המקרים אדם מאוד אופטימי, לא פסימי, אבל בשבוע האחרון, בעיקר לקראת האירועים שהיו השבוע, ניסיתי לחפש בכל דרך איזשהו חרך שדרכו אפשר להיכנס כדי למצוא פתרון לעניין. החולשה אולי הכי גדולה מתחילה מכיוון נתניהו, שהוא כבר לא הבעל הבית האמיתי. הוא לא, אתה יודע, תמיד היינו רגילים, אתה יודע מתי ידעתי, הרגשתי את זה, שכשהוא הזמין לשיחה את טלי גוטליב, אם אתם זוכרים, אז בסיפור הקודם של הבחירת המועמדים, לשופטים, אתם, יגיד לכם את זה ברק, בעבר, מי היושב עם חברת הכנסת טלי גוטליב? זה העוזר של העוזר של העוזר של ברק, שהוא בכלל לא עובד עם ראש הממשלה, אלא עם שר אחר. זאת אומרת, זה היה בעוצמות כאלה. וכשאתה כבר נאלץ לשבת זה מראה לך כמה אתה חלש. הדרך היחידה...
בוא, אחת כמו טלי גוטליב קשה להשתיק, אתה יודע.
לא בינה של... הכל נכון. אבל תשמע, גם טלי גוטליב מבינה פוליטיקה. אל תטעה. זאת אומרת, עם כל מה שאנחנו שומעים, עם כל ההתנהלות שלה בשורה התחתונה, היא רואה את מה שכולם רואים, אוקיי? עכשיו, יחד עם זאת אני אומר, שאמרתי אתמול בכמה מקומות, שלצערי הדרך היחידה לעצור את כל התהליך הזה, ואו חס וחלילה דם יישפך ברחובות, או חס וחלילה תהיה מלחמה, או שני הנושאים הקשים האלה גם יחד, אבל יש גם פתרון אחד, שהוא נראה דמיוני לחלוטין ברגע הזה, שנתניהו מחליט על הקמת ממשלת חירום לאומית, מוציא את סמוטריץ' וחבריו מתוך...
אתה באמת מאמין לזה, נו, בחייך זה לא יקרה.
בוא נגיד את זה ככה.
רגע, קודם כל תאזין, מי הראשון שאמר את זה? הנה, איתן פה, איתן אומר את זה.
זה לא יקרה.
אני חושב שזה...
איתן, נראה לי סיכוי קלוש ביותר.
אין, אני יש פה מחלוק.
בוא נגיד את זה ככה, קודם כל...
לא, אני אגיד לך ניסיון, אבל רגע, איתן, בואו, אנחנו מכירים את התרגילים האלה. זה ניסיון להלך אימים על שותפים מסוימים בקואליציה ולהגיד להם, חבר'ה, אם לא תתנהגו יפה, תמיד יש אופציה לצאת החוצה. אני לא רואה שום סיכוי שגנץ, חלק מגנץ, חלק ממפלגתו, כזו או אחרת, מצטרף את הממשלה. זה ניסיון שקוף לאיים ולהגיד לחברים מסוימים בקואליציה, תירגעו.
אני מבין את מה שאתה אומר, זה חלק מהרשימות שהכנתי לעצמי בלא, אבל הפוליטיקה שלנו בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות הראתה דברים שלא נראו מעולם, גם אם ישבנו וניסינו לדמיין ולרקוח בחדרים סגורים את התהליך. לכן מה שאני אומר, תשמע, זה נשמע מופרך עכשיו, אבל אם בא נתניהו, מוציא אותם, ואומר, אוקיי, אני עוצר את כל, את כל התהליך, אני מבקש שנתיים, שבסופה אני מקבל מהפרקליטות, אתה יודע, את הגט ללכת ולהיעלם אל תוך השקיעה, מקבל בשנתיים האלה צ'ק פתוח לעשות דברים לתיקון הכלכלה ולתיקון... תשמע, זה נשמע מופרך.
זה נשמע מופרך עד כדי דמיוני ממש.
חבר'ה, בפוליטיקה שום דבר לא דמיוני, מה נסגר איתכם? תגידו מה.
אני רוצה להגיד לך, זה לא יותר מופרך מזה שבנט נהיה ראש ממשלה.
טוב, ברק, מילה שלך, אמרת זה דמיוני?
דמיוני לחלוטין, אין סרט משני הצדדים, תראה מה עושים
אני יודע שזה דמיוני
רגע, תראה מה עושים להם על שיחות בבית הנשיא נתניהו תראה מה עושים להם על דברים הרבה יותר פרוטים על איזה, ברגע שבני גנץ מודיע להצטרפות נתניהו באותו רגע הוא כמובן
רגע, זה לא משנה, אבל יש לו אצבעות. יש לו אצבעות.
אם עוצרים את כל התהליך...
חברים, אני מאוד מודה לכם, אנחנו חייבים לסיים. איתן כבל, ברק סרי, תודה, נגמר לנו הזמן.
שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.
תודה, תודה לשניכם.
נהיה פה גם בשעה הבאה.
אנחנו מסיימים, כן, בשעה הבאה נפתח עם המוניציפלים, הבחירות המקומיות, יש סיכוי, אין סיכוי.
ליינה פרמוס.
חי תמיד איתי, כל...